רגע, עשית רק ו1, אמרת בו שאחרי 3-4 ו.
אתה מתחכם איתי? אתה התחלת להקליט או לא?
זה מוקלט.
אני שמח. למרות ההתחכמות שלך, אנחנו נסלח לך.
כן, זה משמח כי עכשיו יש את ההתחכמות הזאת מוקלטת, אז תוכל לעשות ממנה סצנת פוסט קרדיטים.
לא קריטי. פודקאסט משחקי תפקידים.
ברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ונמצא איתי איתי חורב.
שלום.
איתי חורב הוא שחקן משחקי תפקידים, ולכן משחקי תפקידים מגניבים אותו. אבל נכון. למרות איך שניסחתי את זה, בעצם אני הולך לדבר ראשון על מה הגניב אותי במשחקי תפקידים.
הוא האכזבה.
אנחנו בפרק ה-29 של פודקאסט משחקי התפקידים שלנו, שמי היה מאמין שיהיה לו יותר מפרק אחד, מדובר בנס גלוי. אלוהות משחק תפקידים כלשהי כנראה נתתה לנו חסד.
אין לי... רציתי להגיד את השם של אחד מאלי המוות של גרי הוק או משהו כזה, אבל אני לא מצליח להיזכר אפילו באחד מהם כרגע.
אתה יודע, אפשר לחפש, להגיד את השם, ואז אנחנו נערוך את זה, וזה ישמע כאילו שלפת את זה. זה מדהים.
כן, אבל אף אחד לא יזהה גם.
גם אני לא
יזהה. זה גרי הוק, אף אחד לא... היום כולם פורגוטן ריילס, כולם שכחו את גרי הוק כבר. מה, היה כזה עולם פעם? מה פתאום?
זה בסדר, גם את האלים של Forgotten Realms אני לא מכיר. מה שהגניב אותנו השבוע במשחקי תפקידים. אני אתחיל, יש לי שני דברים למעשה. אז קודם כל, הניוזלטר של בן מילטון. בן מילטון, מי שלא מכיר אותו, מלבד היותו היוצר של נייב, הידוע גם בכינויו העברי, הרפתקנים חסרי כבוד. שמשחק שיצא לאור במלואו בדקות הקרובות, אולי כבר יצא לאור, כשאתם שומעים את הפרק הזה, מי יודע, תלוי במהירות העריכה שלי, ומסע בזמן וכל מיני דברים כאלה.
יש עוד דברים אחרי קצת. העריכה שלך, אל תדאג.
אני לא רוצה לבלבל אתכם יותר מדי. בכל אופן, בן מילטון, מלבד זאת, הוא מוציא ניוזלטר, אחת לחודש לדעתי, יצא רגע הגיליון השביעי שלו, והניוזלטר שלו מכיל כל מיני קישורים לדברים ממש ממש מגניבים, שבעיקר סביב ה-OSR. אז זה כולל הרפתקאות שאנשים העלו, שוב, זה כמעט הכל חומר חינמי, הרפתקאות שאנשים העלו, סרטונים שאנשים העלו, כל מיני משחקים חדשים, חוקים, פודקאסטים, ועל הכל הוא גם ככה כותב בקצרה, עצות ומלא מלא חומר טוב, מגניב ויפה, אומנות, מלא מלא דברים מגניבים, קוראים לזה The Glatisant, ואני בטח לא אומר את זה נכון, אין לי מושג מה זה המילה הזאת. בכל אופן, ככה קוראים לניוזלטר שלו, והוא מגניב, תעשו לו גם מנוי אם בא לכם, הקישור יהיה בהערות הפרק. זה הדבר הראשון.
מה הדבר השני?
הדבר השני שהגניב אותי, או הגניב אותי, גרם לי מחשבות לגבי משחקי תפקידים. אתם אולי שמעתם על הדבר שנקרא אפקט מרסר. מהו אפקט מרסר?
זה שכולם מצפים שהדיאם שלהם יהיה מאט מרסר.
בדיוק. הרעיון שמאט מרסר שהוא חמוד ויפה, והוא באמת מנחה מגניב, ומריץ משחק ממש ממש מגניב בקריטיקל רול.
כשאמרתי שחקן גם התכוונתי למדובב, כאילו...
כן, הוא מדבב, לדעתי אומרים. מדובב זה כזה... מדובב זה כזה של המשטרה, שנכנס איתך לתא, והוא כזה אומר, איי, איזה בסה שנכנסנו לכלא...
פעם הוא היה כזה, אבל עכשיו כולם מזהים אותו בגלל קריטיקל רול, אז הוא נכנס איתך לתא מעצר, ואתה לא אומר לו כלום, אתה רק מבקש שיריץ לך.
בקיצור, אז הדיבור על אפקט מרסר אומר, אנשים מגיעים למשחק התפקידים אחרי שהם צפו בקריטיקל רול, ואז הם מתאכזבים שהמנחה שלהם הוא לא יודע לעשות מאט מרסר, שהוא שחקן מדהים ועושה קולות ובונה עולם יפהפה ומרגש, וזהו. אז ראיתי סרטון די משעשע על אפקט מרסר בערוץ של סט סקורקובסקי, שיש לו ערוץ יוטיוב נחמד, שרוב הדברים שלו לא סופר בתחום העיסוק שלי, הוא מתעסק בעיקר במבוכים ודרקונים, אבל זה היה די משעשע. הוא מבדר, הוא משחק תפקידים שונים וזה משעשע. אז קודם כל כדאי לראות את זה כי זה מצחיק, שמתי לזה קישור, אבל הדבר המעניין הוא שאני ככה קצת חשבתי על זה, כי השבוע אני שמעתי פרק של קריטיקל רול, אני עושה את זה מדי פעם, אני רוכב על אופניים, וקריטיקל רול זה חומר שמיעה משעשע. טוב לרכיבה על אופניים, אני נע בין זה לבין דברים אחרים, האמת שלאחרונה שומע פחות קריטיקל רול, אבל עדיין מדי פעם. בפרק שהאזנתי לו, החבורה נקלעת, ספוילרים וכל מיני דברים כאלה, נניח לא משהו הכי להיכנס לפרטים של זה, החבורה נקלעת למאורה של דרקון כחול ממש בטעות, והדרקון הכחול רוצה ככה להשתעשע בהם ובטוח לחלוטין שהוא יביס אותם, הוא צוחק עליהם כזה, ואז הוא מחליט, אוקיי, ואז מתחיל באמת קרב, הוא מחליט לחסל אותם, אלא כמובן שמדובר במבוכים ודרקונים 5, והם לא זוכר כמה אנשים הם, אבל רבים ובדרגה 7 או משהו בסגנון הזה, והולך ומסתבר שהם קשוחים למדי, ואני ככה אומר, אוקיי, מדובר בדרקון. מדובר בדרקון אינטליגנטי, שהפגין קודם את הבוז המוחלט שלו, אבל ברור שזה היה מנקודת ביטחון, כן? קודם הוא היה בטוח בעצמו. מתי מגיע השלב שבו הוא מנסה לברוח, לשאת ולתת, להתחנן על חייו, משהו? מדובר ביצור אינטליגנטי. הדבר הזה לא קורה. וזה לא הפעם הראשונה שנתקלתי בדבר הזה אצל מאט מרסר. אני לא אגיד שמעולם לא קרה שמפלצת ברחה, אני לא חושב שאי פעם קרה שמפלצת נסעה ונתנה, זאת אומרת, התחננה על חיה או דברים בסגנון הזה, אני לא חושב שזה קרה. וחשבתי לעצמי, אוקיי, יש פה איזושהי נקודה עיוורת די משמעותית, וזהו, אין לי משהו נוסף לומר על זה. אל תעשו את זה, בעיניי. בעיניי, תזכרו שאויבים הם יותר מעניינים כשיש להם, זאת אומרת, אני חושב שהקרב הזה היה הרבה יותר מעניין אם הדרקון הזה היה עוצר ואומר, לא, תקשיבו, לא, אני רק צחקתי, או משהו בסגנון הזה, אני לא יודע, כאילו, כי הוא קודם צחק באמת, וזה, ועכשיו הם קוטלים אותו, כן, ובסוף הם הורגים אותו גם, כן.
שזה לא נעים שהורגים אותך.
זה לא נעים שהורגים אותך, ואתה יצור אינטליגנטי, ואתה רוצה להימנע מזה, אפילו אם אתה יצור אינטליגנטי מרושע. זהו, זה הגניב אותי, גרם לי מחשבות, לא יודע.
אני רוצה לציין בנושא הזה את לא יודע אם שני, ספר המפלצות הראשון של העידן ה-13, שיש בו בהתחלה רשימות של מפלצות, אבל זה לא רשימות של המפלצות האלה חיות במדבר ואלה חיות בביצה ואלה NCR9 ואלה NCR4, אלא אחת הרשימות שם היא מפלצות שעלולות לנהל איתך מסע ומתן, שזה זה מאוד נחמד שהספר מכוון אותך לנקודה הזאת, שמפלצות לא חייבות להילחם עד מוות. גם דיברתי, אני לא יודע אם דיברתי כאן.
היו שם עוד קטגוריות מגניבות, לא?
כן, אני לא יודע אם דיברתי על זה כאן, אבל דיברתי פעם על זה שלא צריך תמיד, המפלצות לא צריכות לשאוף להרוג את הדמויות, ואז המנחה לא יפחד להילחם עד הסוף, זאת אומרת, להשתמש בכל הכוחות שלו. אני חושב שדיברתי על זה בפרק שעבר, למען האמת. אז אחת הרשימות האחרות היא מפלצות שעשויות לקחת אותך כבן ערובה במקום להרוג אותך. יש שם עוד כל מיני דברים מגניבים, כמו מפלצות שמטילות ביצים מבעיתות, או מפלצות שסביר להניח שיאכלסו מבוכים חיים, כי בעידן ה-13 יש מבוכים חיים שזוחלים ממקום למקום מתחת לאדמה. או מפלצות שזכו בתחרות המפלצת עם הכי הרבה סיכויים להרוג אייקון, שאייקון הוא אחד מ-13 דמויות רבות עוצמה שמניעות את העולם. בקיצור, זה מאוד מגניב וזה מאוד מכוון אותך לכיוונים מעניינים ולא לכיוון של להרביץ צד שמישהו נופל.
שים את המפלצת הזאת ותמרבצו אותה עד שהיא תמות.
אז אני מאוד בעד. זה לא מה שתכננתי להגיד שיגניב אותי השבוע, אבל זה אכן משהו שיגניב אותי השבוע.
אני כותב את זה, אבל...
מה שכן תכננתי להגיד שיגניב אותי השבוע, למעשה לא קרה השבוע. אני לפני שנים רבות, אולי לא כל כך רבות, קיבלתי כל מיני חבילות של קלפים שנועדו איכשהו לעצב את עלילת המשחק, ואחת מהן היא חידוש של איזשהו מוצר ישן שנקרא Whimsy Cards, קלפי גחמה או משהו כזה, לא מדובר במחלה. אלה קלפים שבתחילת המפגש מחלקים באקראי קלף לכל שחקן. אפשר להגיד שאם מישהו משתמש בקלף שלו אז הוא יקבל קלף חדש אחר כך, אבל באמת קלף שניים כאלה במפגש זה המון. אלה קלפים שכתובים בהם דברים שיקרו, וברגע שהשחקן מרגיש שהוא רוצה שמה שכתוב על הקלף שלו יקרה, הוא מניח את הקלף וככה הוא משפיע על העלילה ומתקיל את המנחה. מנחים שלא אוהבים שיתקילו אותם כנראה לא יאהבו את המוצר הזה, אבל מי שאוהבים לאלתר או מי שרוצים לאהוב לאלתר, זה יכול מאוד לתרום להם. שלפתי כמעט באקראי כמה קלפים מתוך החבילה כדי לתת מושג במה מדובר. יש למשל את הקלף אירוע בלתי מוסבר, משהו קרה ואתם לא יודעים למה, שזה האמת פחות מעניין. מילה לא במקום, מישהו בשיחה שמתנהלת עכשיו אמר משהו שהוא לא התכוון אליו, אולי הוא בטעות חשף סוד או שקר או סיפר איך הוא מרגיש באמת, לדוגמה, או סימן מאיים, סימן מבשר רעות, משהו מרמז על איזשהו דבר נוראי שיקרה בעתיד, שינוי לרעה, מישהו שהדמויות אוהבות שפתאום מתערב בעניינים ויש להם מטרות משותפות, כל מיני, ממש כמה מילים קצרות שיכולות להפוך את המשחק לגמרי, וזה ממש מגניב ואני ממש רוצה להשתמש בזה. והסיבה שזה קרה עכשיו זה שפתאום חפרתי את זה מתוך המגירה, כי לפעמים אני חופר דברים מהמגירות, בעיקר בתקופה הזאת שבה אני מנסה לפנות מקום על המדפים, אבל את זה אני לא מתכוון למכור לאף אחד, אני מתנצל.
להפך, נשמע לי כמו משהו שממש שווה להשתמש בו.
כן. זה כמובן נטול שיטה ויכול להתאים לכל משחק.
טוב, לפרק שלנו, אנחנו הולכים לעשות מרתון רנטים, מרתון נושאים, שבו כל אחד מאיתנו יגיד על כל מיני דברים שבא לו להגיד עליהם דברים. אז אני אתחיל. אני מוצא את עצמי מתוסכל, אני מאוד לא פעיל באופן כללי בקבוצת הממים של משחקי תפקידים, לא כותב שם אף פעם, סתם. אחד מהדברים שמתסכלים אותי בקבוצת הממים, שבסך הכל משעשעת אותי ואני גם אוהב לתרום לה, זה העובדה שאחד מהז'אנרים הנפוצים של ממים, אני קורא לזה, תראו את יחסי האנוש הדפוקים שיש אצלנו סביב השולחן, נכון, זה נורא נורא מצחיק, לא, כי דווקא נורא רציתי לעשות לזה נורמליזציה, כי אחרת אני ארגיש רע עם זה שיש לנו יחסי אנוש הדפוקים סביב השולחן.
שם קצר וקולע.
כן, כן, נכון? שזה ככה...
האמת היא, השם לא מספיק אינפורמטיבי, אתה תוכל אולי להסביר למה התכוונת?
לא מספיק אינפורמטיבי. העניין הוא שאם העניין של השחקנים הוא לגרום סבל למנחה, והעניין של המנחה הוא לגרום סבל לשחקנים, והעניין של השחקנים האחרים הוא לגרום סבל לשחקנים אחרים, וכל האירוע הזה ככה הוא הדבר שקורה סביב השולחן שלכם, זה נורא מצחיק. לא, זה לא מצחיק. ומה זה מביא אותי, כל הדבר הזה? כאילו, זה מביא אותי לדבר שאני מרגיש שהמון המון פעמים שאני מדבר עם אנשים על משחקי תפקידים, אנשים שמשחקים משחקי תפקידים, והם שואלים כל מיני שאלות, אני מרגיש שכל פעם אני חוזר לדבר הזה, ואולי שווה להגיד את זה רגע. המשחק הוא שיחה. אוקיי, אני לא המצאתי פה כלום. זה כתוב בחוקים של כל משחק של מנוע אפוקליפסה, פחות או יותר. אבל מה אני מתכוון פה, במקרה הזה? כן? המשחק הוא שיחה, אומר כל מיני דברים במנוע אפוקליפסה, על הדרך שבה המשחק מתנהל, על זה שהמשחק בעצם מתנהל כשיחה. אבל אני חשבתי על זה בצורה אחרת. משחק כשיחה הוא שיחה, זה אומר שאנחנו אנשים, חברים, או באופן כללי בני אדם, שיושבים עכשיו לשיחה סביב שולחן, או בזום לצורך העניין, זה לא כל כך משנה, אבל התנאי הבסיסי לשיחה כזאת, זה רמה לא מבוטלת של נימוס, התחשבות הדדית, רצון שיהיה טוב גם לאחרים סביב השולחן, ועוד כהנה וכהנה דברים בסגנון הזה. כלומר, האורח שהזמנת לארוחת ערב והגיע, דיבר בחוסר נימוס, אמר שהאוכל לא טעים, ולא יודע מה, רקד על השולחן בלי חולצה, אתה לא תזמין שוב לארוחה, נכון?
כנראה שלא. זה נכון.
אלא אם כן הוא חבר הילדות שלך ואני לא יודע מה, ואתה מרגיש זה. גם אז אולי היית מנהל איתו אחרי זה שיחה על זה. והדבר הזה הוא תנאי יסוד לכל משחק תפקידים. כשאנחנו מתיישבים סביב השולחן האמיתי או המטאפורי למשחק, אנחנו צריכים לדבר בצורה קשובה, אנחנו צריכים להתחשב באחרים, אנחנו צריכים לראות שלפני כל דבר אחר של מה שקורה בתוך המשחק, שלכולם נעים, אנחנו צריכים לא לעשות משהו שלא נעים למישהו אחר, כי אני לא יודע, היה מם כזה נגיד של השחקן מכריח את המנחה לשחק את המאהבת שלו באיזושהי סצנה רומנטית, ולמנחה ממש לא נוח, וזה כאילו נורא מצחיק. לא, זה לא מצחיק, אל תעשו דבר כזה, אם לא נוח למישהו, אל תעשו סצנה רומנטית. סצנה רומנטית צריך להיות נוח לכל מי שמעורב בה, אחרת זה רע. למעשה תעשו תאום ציפיות על זה, ותדברו ספציפית לפני שאתם עושים את זה. זה רק ככה על הנקודה הזאת.
חשוב לציין אגב שתאום ציפיות זה לא רק לפני תחילת הקמפיין, זה בסדר גמור להגיד, עכשיו אני רוצה שנעשה סצנה רומנטית, ולהגיד, לא, אני לא מרגיש נוח עם סצנה רומנטית, בוא פשוט נדע שהייתה סצנה רומנטית ונקפוץ לאחריה.
לחלוטין, בוא נגיד ככה, בקמפיין בקמפיין שבו לדמות שלי היה עניין רומנטי עם דמות אחרת, אנחנו כשראינו שהדבר הזה מתבשל, עשינו רגע עצירה, הלכנו לאיזה זה, דיברנו על זה שנייה, אמרנו אוקיי, בוא נבין רגע את הגבולות גם של גבולות הגזרה גם של הדבר הזה, וזה אמרנו אוקיי, זה בסדר, זה לא בסדר, זה איך שאנחנו רוצים לעשות את זה, אחלה, המשכנו, וזה היה נחמד. אז המשחק הוא שיחה, תהיו מנומסים, תהיו בני אדם, אם אתם לא מנומסים ולא בני אדם, תפסיקו עם זה, אם מישהו לא מנומס ולא בן אדם אליכם, אל תזמינו אותו שוב, כאילו, הוא לא מגיע לו להיות בארוחה הזאת, זה הכל.
אני רוצה להתלונן על נטיות, אני לא אוהב נטיות.
מה יש לך עם נטיות?
נטיות זה משהו שהגיע ממהדורות ישנות של מבוכים ודרקונים. במקור היה משהו מאוד נחמד בנטיות. נטיות לא ייצגו איך הדמות מתנהגת, אלא במי הדמות תומכת במאבק הקוסמי האדיר בין הכאוס והסדר. שזה סבבה. אני אחלה עם נטיות כאלה. אבל באיזשהו שלב הנטיות הפכו להיות...
כשזה מעוגן לצורך העין בעולם הקמפיין, כן? שבהם
כן,
באמת...
כי זאת לא, זה לא איך הדמות מתנהגת, זה במי הדמות תומכת. זה משהו שהוא הגיוני מאוד, אבל מתישהו הנטיות הפכו להיות ההתנהגות של הדמות. אני עכשיו, אני תוהו טוב, אז אני איש טוב, אבל אני מחליט בשביל עצמי מה זה טוב, או כל מיני דברים כאלה. אופי זה חשוב שיהיה לדמות, אבל חשוב שיהיו יותר מ9 סוגי אופי, ושהם לא יהיו כל כך מקובעים, אז במקום להשתמש בנטיות, אפשר לקחת כל מיני תיאורי אופי, אפשר לדבר על זה, אפשר לבחור בשיטות שמכניסות את האופי של הדמות לתוך המשחק, וגורמות לדמות להתנהג בדרכים כאלה או אחרות שמתאימות לאופי שלה. ואני פשוט מוצא את שיטת הנטיות של מבוכים ודרקונים מאוד מגבילה. אני מוכרח לציין שבתור שחקן מהדורה 5 אני מרגיש שגם וויזרדס מוצאים את שיטת הנטיות מאוד מגבילה. יהיה לי מאוד קשה עכשיו להיזכר ביותר מדי אזכורים של נטיות במשחק, וגם האזכורים האלה כמעט כולם הם למשל הגנה מטוב ורע, לא מגן עליך אנשים טובים ואנשים רעים, זה מגן עליך ממלאכים ושדים ועל מתים או דברים כאלה. יש, אני חושב, משהו כמו 2 מקומות בכל ספרי החוקים של מהדורה 5 שבהם ממש יש איזשהו קשר בין המילה נטייה והצורה שבה הדמות מתנהגת מבחינת מכניקה. ונקווה שבמהדורה 6 ייפטרו גם מהדבר הזה.
לא, לא צריך. לא צריך מבוכים ודרקונים. אני אחתוך את זה. טוב, לי יש משהו להגיד על נטיות. אני משחק ונור כרגע, ובוונור יש נטיות. אבל אני... הקטע עם ונור, ונור נמצא באיזושהי טריטוריה מוזרה. אולי מצערת בסופו של דבר, כאילו בסופו של דבר ונור נכתב, ונור, עולם המבוך, שוונור הוא... זה משהו, פלוס עולם מערכה נחמד. עולם המבוך נכתב כסוג של מכתב אהבה נוסטלגי למבוכים ודרקונים ממהדורות ישנות, ולכן הוא כולל כל מיני דברים, עם וריאציות שהופכות אותו ליותר מודרני וסיפורי. והנטיות הן דומות מהבחינה הזאת. יש נטיות בוונור, אבל נטיות בסופו של דבר הן תנאי שמאפשר לקבל נקודות ניסיון. כמו שאני הצגתי את זה לשחקנים שלי בקמפיין שעכשיו התחלנו, אגב, רק אחד מהם בחר עד עכשיו נטייה ואני בסדר עם זה, אמרתי להם בואו נשחק קצת הדמויות, נכיר אותן. אני אמרתי להם לא כל כך מעניין אותי הכותרת. כן, למרות שהכותרות הן כאילו כותרת של כאילו ניטרלי, טוב, תוהו וכל מיני דברים כאלה, כי זה דברים שכאילו מתכתבים עם המבוכים ודרקונים, הדבר המעניין מבחינתי זה התנאים שבהם, זאת אומרת, מה זה תנאי? זה דבר שאתה תעשה, ואם אתה תעשה אותו בסשן, אתה תקבל עליו נקודות ניסיון. אז אני הצגתי את זה ככה לשחקנים שלי, אמרתי להם, תחשבו רגע מה הדבר שאתם רוצים שהוא מגניב שהדמות שלכם, שאתם רוצים שהדמות שלכם תעשה, ושהשיטה תיתן לכם על זה תגמול, ושהשיטה תיתן לכם תגמול עליה. תחשבו על זה ככה. מהבחינה הזאת, אחלה, אני אוהב נטייה, כלומר, אני אוהב שיש דברים כאלה, לא, ממש לא מעניין אותי רעיונות קוסמיים של טוב ורע קוסמיים. אגב,
סדר וטוב הוא לא טוב ורע, מוכרח לציין.
יש גם טוב ורע בתוך הנטיות של...
במקור ב-D&D היה כאוטיק ולופול. זה נכון שבקופסה האדומה תרגמו את זה לעברית לטוב ורע, אבל זה היה טוב וסדר, זה לא היה טוב ורע.
אגב, עוד מחשבה בנושא הזה, ב-actual play האהוב עליי, Friends at the Table, יש להם הרי קמפיין מתמשך של עולם המבוך, ואחד הדברים שחוזרים שם, זה דמות מרכזית שם, היא דמות של פלדין כמובן, וחלק מהמכניקה שלו נע סביב זיהוי טוב ורע, והאמירה העקבית של אוסטין ווקר, המנחה שם, זה זיהוי טוב ורע, זה תמיד ביחס לעמדה של האלוהות, שלך. מה שכמובן נעשה מאוד מאוד מורכב כשהאלוהות של של הדמות הזאת היא מתחלקת לשלוש באיזושהי צורה מאוד מאוד מסובכת. יש שם כמובן מיתולוגיה מאוד מסובכת, ובאיזה שלב יש שלוש גרסאות של האל הזה, ועם תפיסות שונות לגבי העולם, וזה קורה, ואז השאלה היא כל פעם מי ה... לפי המיקום, לפי הדברים שעוד נעשים, מי האל שמשפיע על הקסמים והכוחות שנוגעים לטוב ורע. אז זה גם כן דרך נחמדה להתעסק בזה, להתעסק בזה בצורה יחסית ולא מוחלטת דווקא.
זה הזכיר לי את קומיקס הרשת הוותיק, Order of the Stick. כמה ותיק, הוא התחיל בתור כל מיני בדיחות D&D על השדרוג משלוש לשלוש וחצי. אז
בערך חדש, אז... מה שנקרא.
כן, הוא עדיין רץ, אבל הוא כרגע בשלבי סגירה, אבל הוא מתקדם מאוד לאט בתקופה האחרונה, אז אני לא יודע עוד כמה זמן זה ייקח, זה יכול להיות גם שנים. אבל יש שם את הסייר בין המחצית המרושע, ואז יש איזושהי קשת עלילתית שבה מצטרפת אליהם פלדינית, וכל פעם מנסה לעשות עליו זיהוי טוב ורע, והוא מסתובב תמיד עם לוח אופרת, שהוא מרים בדיוק שהיא מטילה את הלחש. וככה היא לעולם לא יכולה לדעת בוודאות שהוא מרושע ולהרוג אותו.
אגב, זה כמובן מתח מרכזי בתוך Friends at the Table, כי הלוחמת היא מרושעת, ו... היא במרכז הקווסט של הפלדין, כי הם כאילו חברים טובים, וזה נורא מורכב. והם עושים את זה מגניב, זה לא בדיחה הכל, כאילו יש שם הומור מן הסתם, אבל הם מתעסקים בזה בצורה מאוד יפה. והאם, לא יודע אם הבנתם, תקשיבו לזה.
האם יהיה קישור בהערות הפרק?
יהיה קישור בהערות הפרק כנראה, שוב, פעם החמישית אני חושב, אז...
אני אגב, בערך בשלושת רבעי הקמפיין שלו סיפרתי לפני כמה זמן שאני שומע את האקטואל פליי שלו, Demon Plague, אז יש לי עוד כ-20 סשנים של שעתיים כל אחד, שזה לא הרבה, אז נראה לי שלשם אני אעבור אחר כך. כי אני שמח על ההמלצה שלך, אל תאכזב אותי.
אני לא, זה לא יחזב אותך לדעתי. לדעתי אתה ממש תהנה מזה. למה שדמויות יעשו מה שהמנחה רוצה? נראה לי שהתשובה לזה היא מנחה תשחררי. פשוט תשחררי.
אבל אז מה הדמויות יעשו?
לא, שיעשו דברים מגניבים. זה מורכב, זה מורכב משני חלקים. אני אגיד את זה ככה. יש פה את רמת המחוץ למשחק מבחינתי. רמת המחוץ למשחק זה, תדברו רגע על מה אתם רוצים לעשות, כן? תדברי את והשחקנים על מה אתם רוצים לעשות, תתאמו ביניכם את הדברים האלה ואז תעשו את זה. זה מה שנחמד. כמו למשל, אני התחלתי קמפיין חדש, בטח לא שמעתם עליו עדיין, אז אחד מהדברים שאני אמרתי לשחקנים שלי, אוקיי, זה המקום שבו אנחנו משחקים, הדמויות שלך יכולות להיות טווח מאוד מאוד גדול של דברים, הן יכולות להיות מבחינתי המלך של ממלכת פופצוצקיה, כן? זה ממש אחלה מבחינתי. הנקודה העיקרית היא שהן כולן צריכות להיות במקום הזה שאנחנו דיברנו עליו, שיצרנו אותו ביחד דרך אגב, והן כולן צריכות למצוא סיבות לעבוד ביחד ולהישאר פה. אני לא הולך להתעסק בזה. זה עליכם. זה רמת תיאום הציפיות.
כן, אבל זאת תחילת הקמפיין. אחר כך בהמשך הקמפיין מנחים פחות מאלתרים ממך, נוטים... לקוות שיקרו דברים מסוימים ולנסות לדחוף את השחקנים לעשות את הדברים האלה. ואני חושב שהשאלה הזאת עלתה, לא, אני חושב שהשאלה הזאת עלתה בעקבות הרפתקאות מוכנות, שבהן כמעט כל הרפתקה מוכנה שקראתי נופלת באיזשהו מקום באמת בעניין הזה, שהיא מצפה מהדמויות לעשות דברים, והמוטיבציה היחידה שאני מסוגל לחשוב עליה היא שיש איזשהו חוזה בלתי כתוב שעושים מה שהמנחה רוצה שיעשו, ולא, זה לא נכון, לא עושים מה שהמנחה רוצה תמיד, והרבה פעמים נופלים בזה.
או שעושים וזה לא מרגיש כיף, וזה מרגיש כאילו רק נוסעים על המסילה. כאילו עושים כי עושים, אוקיי, בוא נגיד ככה, הניסיון שלי עם נגיד נתיב הרפתקאות היה קצת של... אנחנו כולנו פה בני אדם, ובאנו לשחק משחק, והמשחק הוא שיחה, ואנחנו כולנו עם יחסי אנוש סבירים.
אז או, אנחנו... איזה קישור עשית על הנושא הקודם.
נכון. אז אנחנו רוצים לשחק את המשחק הזה, אז אנחנו נלך על הנתיב, כי זה נתיב. נתיב הרפתקאות של פאת'פיינדר, והוא בנוי כמו מסילה שאי אפשר לרדת ממנה. איזה בסה לכולם, גם למנחה. אל תעשו את זה. וזה לא כל כך כיף, זה לא כל כך כיף לדעתי, כאילו, לי כמנחה זה לא כיף. אז אני אומר, יש את הרמה של, אוקיי, אתם רגע צריכים לעשות את הצד שלכם, אתם צריכים לדאוג נגיד להיות ביחד, אבל אז אני חושב שצריך לשחרר באיזושהי מידה, ולא לתכנן מה הם יעשו. לחשוב על דברים שעשויים לקרות, לחשוב על דברים שיקרו, נגיד, אחד מהדברים שאני אוהב בחשיבה של ונור, של עולם מבוך, של החזיתות של ונור, זה שזה אומר, בואו תחשבו לא על מה אתם רוצים שהדמויות יעשו, אלא על מה יקרה אם הם לא יעשו. נכון שזו חשיבה מעניינת? עכשיו, okay. אני עצלן, אני בדרך כלל גם את זה עושה בצורה מאוד חלקית. אבל אני כן חושב בכיוונים האלה. כאילו, תחשוב לאן דברים זזים. ועכשיו, תן לדמויות לתקוע בזה... לשבש את זה.
אני רציתי לתת קודם איזושהי דוגמה, והשיחה קצת התרחקה משם, אבל עכשיו פתאום היא חזרה לשם. להמשך הדוגמה, כי הדוגמה שיש לי היא מאיזושהי הרפתקה שהרצתי, הרפתקה מאוד גדולה, שבה מנסים למנוע, לא למנוע מלחמה, אלא לנצח במלחמה הזאת, לעשות פרצה מלחמה, ונראה כאילו הסיכויים מאוד קלושים, ורוב ההרפתקה הדמויות הולכות לכל מיני מבצעים כאלה של פגיעה במשאבים של הצד השני. ואז באיזשהו שלב הם משיגים את הפילקטרית, עוטפת, איך שלא תרצו לקרוא לזה, החפץ שמכיל את נשמתו של ליץ', שהצבא הזה גנב בעצם את התוטפת, והוא סוחט בעזרתה את הליץ' כדי שיסייע להם. והדמויות הן בדרגה, לא יודע, 7, 8, משהו כזה. עכשיו, איכשהו נרמז להן שילכו למאורה של הליץ' להחזיר לו את ה... למה שדמויות בדרגה 8 ילכו למאורה של ליץ'? מה, איזה דבר טוב הולך לצאת מזה? ואני לא ידעתי מה לעשות, אני פשוט לא ידעתי איך לגרום להם לעשות את זה. ובסופו של דבר אני הרגשתי שהם החליטו לעשות את זה, כי הם הרגישו שזה מה שצריך לעשות, ולא כי הם הצליחו למצוא טיעונים משכנעים ללמה לעשות את זה. ואז הם מסתכלים על מה יקרה אם הם לא יעשו את זה, אז לקראת סוף ההרפתקה יש את הקרב על העיר שתחת מצור, אז אם הם לא הלכו, הם יכולים לא ללכת למאורה של הליץ', שזה בסדר גמור, ההרפתקה תומכת באופציה הזאת, פשוט מה שיקרה זה שבאיזשהו שלב כשמגיעים עוד ועוד גלים של אויבים, אחרי שהם נלחמו נגד הענקי גבעות ונגד הדרקון, אז עכשיו מגיעים גלים של אויבים, ואחרי כל הגלים של אויבים יגיע גם גל של אלמתים, ואז בסוף כל הבוסים שהדמויות לא חיסלו במהלך הרפתקה מגיעים כולם ביחד, אז גם הליץ' יצטרף לכל הבוסים האלה שמגיעים עם ליווי של ענקי גבעות וכהן בדרגה 13 או משהו כזה. לא משהו רציני, לא משהו שאי אפשר להתמודד איתו, זה לא גזר דין מוות בשום אופן. אז כן, להרפתקאות מוכנות יש נטייה לא לטפל נכון בדברים האלה. ואולי הגיע הזמן שאנחנו כשחקנים נעשה מה שאנחנו רוצים כדי ללמד את המנחים לקח שיבחרו הרפתקאות כתובות כמו שצריך.
לא, לא. זה לא, לא עומד במשחק או שיחה. מה שאני נכון. מציע זה שאנחנו כמנחים ושחקנים נעבוד יחד כדי שלמרות שההרפתקה כתובה מאפן, אנחנו פשוט קצת נניח אותה בצד ונשחק משהו מגניב. אפילו עם מה שלצורך העניין בהרפתקה הכתובה שהזכרתי בזמנו, נתיב ההרפתקאות ההוא, לי התחיל להיות כיף ברגע שאני אמרתי, אוקיי, סבבה, יש פה איזה מקום שצריך ללכת אליו, שחרר, שחרר. יש פה מלא דברים מגניבים שאפשר לעשות, אפילו אם אתה לוקח את הבסיס של הדברים שקורים פה, שחרר את התסריט.
גם לי החלק הכי כיפי באותה הרפתקה, אגב, היה כשהתחלתי לעשות רמיקס לחלקים האחרונים שלה.
אני לא מופתע. בוא נגיד ככה, הרפתקה היא מתה קצת אחרי, בגלל שכל כך נמאס לנו מפאת'פיינדר, אבל אחרי שאני שחררתי, אני הרגשתי שיש סיכוי שאני יכול להמשיך. אחרי שכבר הייתי באיזה שלב די מיואש מכל המעניין הזה.
אז לא מלמדים אף אחד לקח?
לא, הלקח העיקרי מזה הוא ש...
הלקח הוא הידידות שמצאנו בדרך.
בדיוק, לגמרי. טוב, אז פרקליט השחקן, סתם. איתי.
אלעד.
אני חושב שאנחנו ניצחנו את הפרק הזה. אז להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
יאללה ביי! לא קריטי, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית בלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הם.